תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט סטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על הזירה הסורית, על כל מה שמתרחש בזירה הזאת בתקופה האחרונה, מה מצב היחסים בין המדינות שהתערבו בסוריה צבאית, מה מצב היחסים בין רוסיה לישראל, על רקע הדיווחים שחוזרים בשבועות האחרונים על תקיפות ישראליות בסוריה, ועל קולות ביקורת שנשמעים ממוסקבה, וכמובן איך כל זה משפיע על סוגיות ביטחוניות לאורך הגבול של ישראל ובעומק סוריה. עמנו צבי מגן, חוקר בכיר במכון המרכז את המחקר על רוסיה, ודוקטור כרמית ולנסי, המרכזת את המחקר על סוריה במכון. תודה רבה לשניכם שהצטרפתם אלינו, ונתחיל בשאלה שהיא בעצם מבוא לדיון שלנו. לתוך איזה מציאות של מעורבות בינלאומית נקלעה סוריה בתקופה האחרונה? האם יש יותר מחלוקות מהסכמות בין השחקנים שהתערבו בה? בין אם זה רוסיה, או ארצות הברית, או איראן, או אפילו טורקיה, והאם יש באופק פתרון לבעיות שיצרה מלחמת האזרחים, ובהן שיקום, פליטים, וסוגיות ביטחוניות כמובן. נתחיל איתך, כרמית.
אז סוריה, כבר מזמן לא מדובר במלחמת אזרחים, אנחנו מדברים על מלחמה, אפשר רגע לחזור אחורה מהר אל ההיסטוריה, כבר בשלבים מאוד מוקדמים, המלחמה הזאת הייתה לרגע מאוד קצר, מלחמה מקומית בין גורמי כוח מקומי, מה שאנחנו מכנים בעצם מלחמת אזרחים. מהר מאוד, שנה לאחר מכן, 2012 בערך, הצטרפו כבר שחקנים אזוריים, בעיקר מדינות המפרץ שהחלו לתמוך במורדים, סליחה, ומעורבות בינלאומית שהולכת וגדלה, כניסה של דאש כאיזשהו פקטור ששאב לזירה הזאת את ארצות הברית כמובן, הקמת הקואליציה הבינלאומית, מדינות אחרות נוספות, גם מהאזור, גם מהזירה הבינלאומית. טורקיה, שהחלה ככה להביע אגב וחשש מההישגים הטריטוריאליים של הקורדים בעקבות הלחימה בדאש, וכמובן, איך לא, מאז 2015 גם הרוסים נכנסים, וכולנו יודעים כמה דומיננטי השחקן הזה היום. ובעצם המעורבות הזאת של שלל שחקנים ומאזן העוצמה שנוצר ביניהם מייצר איזשהו מצב סטטי היום בסוריה, איזשהו קיפאון. אנחנו רואים בעצם את המדינה הזאת נמצאת בקיפאון צבאי, כבר שנתיים פחות או יותר אין שום הישגים, אין התקדמות צבאית מצד המשטר או שחקנים אחרים, וקיפאון דיפלומטי. לצד זה נזכיר גם את המשבר הכלכלי שפוקד את סוריה מאז 2019 ורק הולך ומחמיר. אז אפשר לטעון שבעצם הקלחת הזאת שנוצרה, ריבוי של השחקנים שפועלים, יצרו איזשהו מצב של סוריה ב-2021 עם מדינה מפורקת, עם מדינה מחולקת לאזורי השפעה. אסד שולט כאמור על שני שלישים מהמדינה, לא מצליח לייצר שליטה מעבר לכך, כבר לא מעט זמן. שולט בעיקר על אזור דמשק והמערב. יש לנו את הקורדים בצפון וצפון מזרח, דומיננטיות טורקית, אידליב שנותר מובלט, מורדים. באמת כמה ממשלות או כמה אזורי שליטה בתוך סוריה. מרחבים כאוטיים בדרום, במזרח. דומיננטיות של מיליציות שיעיות, חיזבאללה כמובן. וכן, יש הרבה מאוד מחלוקות בין השחקנים. אני חושבת שהמחלוקות האלה מקבעים את אותו מצב סטטי פחות או יותר שתיארתי. רוסיה וארצות הברית עד לאחרונה לא היה מרחב הסכמה בין שתי המעצמות, אפילו יחסים מאוד חשדניים ובעייתיים. פגישת פוטין ביידן האחרונה יצרה כנראה איזושהי תמונת מצב קצת יותר אופטימית. ניחה שהיו הסכמות לגבי מספר נושאים. אחד מהם זה הסיפור ההומניטרי שכל כך מטריד את ממשל ביידן, אנחנו עוד ניגע בזה בהמשך. איראן ממשיכה בהתבססות, טורקיה לא מתכוונת לצאת בקרוב מהאזורים בצפון, מחזקת את הנוכחות שלה ומונעת בעצם המשטר להשתלט מחדש של אידליב. בקיצור, ערב רב של גורמים, כאוס, ולצערי אני לא רואה בעתיד הנראה לעין איזשהו סיום למלחמה הזאת. הסדרה פוליטית ארוכת טווח זה באמת בגדר פנטזיה. חזרה של פליטים, למה להם לחזור למציאות הכל כך בעייתית בסוריה, לא משבר כלכלי חמור מאוד, תוך איום של משטר אסד לגייס אותם בכפייה לכוחות הצבא, או שלא לדבר על מעצרים, ואנחנו מכירים את ההתעללויות שהם חווים בבתי המעצר הסורים. אז גם חזרה של פליטים היא משהו שהוא בלתי סביר, לפחות לא במסה משמעותית. שיקום, גם אין יותר מדי תחזית אופטימית בגזרה הזאת. אסד, הרוסים מנסים לרתום לאחרונה את מדיניות המפרץ יותר מבעבר לטובת העניין הזה, אבל המכשול האמריקאי, הסנקציות האמריקאיות מאוד מעכבים את הממשות של הדבר הזה.
אז כמו שהזכרת, רוסיה היא שחקן מרכזי מאז 2015, נוכחות שכמובן אי אפשר להתעלם ממנה. והשאלה היא, צבי, האם זה גם יכול לייצר איזשהו פתרון למכלול הבעיות שסקרה קרמית בטווח הנראה לעין?
רוסיה זה לא פתרון, היא הבעיה. רוסיה נמצאת שם לא בהקשר הסורי, אלא בהקשר הגלובלי. מה שהביא אותה לשם זה עימות שלה עם המערב, ספציפית עם ארצות הברית וגם עם החברים בנאטו. לא ניכנס לפרטים על מה הם התקוטטו עד 2015. רק רוצה להזכיר שאחרי 2014 יש סנקציות קשות מאוד על רוסיה, ואחד הפתרונות שלה זה לפרוץ את ההסגר ואת הלחץ עליה בזירה האירופאית, והעתיקה את החזית לעוד מקומות בעולם, ספציפית במזרח תיכון, מצא פרצה בסוריה בסיוע איראני, נכנסו לתוך הנושא הזה. סוריה לא הייתה יעד של עצמה. היעד הוא בסופו של דבר, מעבר להתקוטטות עם המערב או עם ארצות הברית, היעד הוא בסופו של דבר לבנות נוכחות אזורית, להשפיע על מדינות נוספות, להפוך לשחקן אזורי מוביל, ולדחוק החוצה את השחקנים הגלובליים האחרים. וזה יעד בהחלט ראוי למעצמה שרואה את עצמה כמעצמה גלובלית, שאמריקנים לא רואים אותה ככזאת, אבל רוסיה שואפת להגיע לשם. בתוך כך, מזה 6 שנים היא נמצאת בסוריה, הייתי אומר אפילו תקועה בסוריה, בלי יכולת ממשית כרגע לשנות את המציאות, למרות שהיא מאוד משתדלת, ויש לה בעיה עם זה. צריכה להסביר בבית מה היא עושה שם 6 שנים, וגם לעצמה כמובן. ובתוך כך היא לא לבדה, זה מה שפה קרמית הציגה, זה למעשה קואליציה בהובלה רוסית שפועלת, לא נלחמת, פועלת במרחב הסורי. שזה כמובן איראנים שהיו פרטנר מוביל, ובשלב מסוים הצטרפו הטורקים, אסד עצמו, מה שנשאר ממנו, וכל השחקנים האחרים, האזוריים, כולם ביציאה וכל אחד מנסה בדרך זו או אחרת להשפיע או להיות נוכח, אחת מהם זה גם ישראל לצורך העניין. בתוך המכלול הזה, אחרי שלב מסוים שהצליחו איכשהו לדכא חלק מהמורדים וליצור את המובלעת הזאת באידלי וכולי, פתאום מצר מצב שהוא מצב מקובד היום, שבסופו של דבר ההתמודדות היא לא להצלתה של סוריה וסיום מלחמת אזרחים, אלא ההתמודדות היא בין השחקנים או בין החברים בקואליציה. Okay. למעשה כל חברי קואליציה נלחמים אלה באלה, כל אחד טוען כולה שלי.
וזה למרות שהיו שיחות והיו אפילו הזמן, הסכמים. לא, לא. אתה אומר, ההסכמים האלה זה לא מה שקובע את המצב בשטח בסופו
קובע,
של דבר.
קובע, זה הסכמים ביניהם, ואז כל אחד בהסכמים האלה מנסה לגרוף.
אבל בתמונה הכללית של מחלוקות לעומת הבנות, מה יש יותר לדעתך?
חמור מאוד, יש יותר מחלוקות. האיראנים לא מוותרים על סוריה. ונאמר, שם המשחק כולה שלי. הם לא משתמשים באמצעים, נאמר, צבאיים, למרות שחיזבאללה ומיליציות שיעיות למחביר מסתובבות שם בסוריה, אבל למעשה ההשפעה העיקרית היא ניסיון להשפיע על המשטר. באמצעים שונים ומשונים, גם כוחות מהסוג שם הזכרתי, אבל גם באמצעים כלכליים, גם באמצעים פוליטיים, ולדחוק את האחרים החוצה. טורקיה כמובן לא מוותרת לא לאיראנים, לא לרוסים, לקחה חלק מהשטח וטוענת שכולה שלי גם. היא תיקח את כמה שהיא תצליח, היא תיקח, היא לא הולכת לשום מקום, שלא לדבר על הקורדים, שזה תירוץ כביכול, הסיבה יותר רחוקה ויש התמודדות על השליטה האזורית בין טורקיה לאיראן, צריך לקרוא לה בשמו היום. אסד עצמו, כמו שנאמר, הוא לא שחקן חשוב במגרש הזה, הוא מנסה לשרוד, והוא תלוי גם באיראנים וגם ברוסים באותה מידה. ורוסים שטוענים שכולה שלי, זאת אומרת, הם רוצים את כל סוריה לעצמה, הם מוכנים להתפשר, וזה משחק הכי מעניין, על מה הם מוכנים להתפשר. האם יש סיכוי לתת לאסד את כל המדינה, כמובן, להפוך אותו לשליט בובה, או שיש באיזשהו מקום אינטרס להתפשר ולחלק את סוריה? מה שנקרא, לחלק אותה לאזורי שליטה של כל מיני שחקנים אחרים, ואז נכנס לתמונה שחקן חדש, וזה ארצות הברית.
כן.
וארצות הברית, בסופו של דבר, צריכה להגיע לאיזשהו הישג, לאו דווקא בנושא הסורי. זה חבר'ה גדולים, משחקים גלובליים. הייתה פגישה, שכנראה הייתה פגישה טובה, בין ביידן לפוטין לפני כחודש בז'נבה, הגיעו כנראה לאיזשהו הבנות לגבי אזור. זאת אומרת, קוראים לזה הסדרה אזורית, כזאת או אחרת, אנחנו לא יודעים. אבל משהו שם מתבשל, ובסופו של דבר רוסיה תצטרך לבחור, וזה כנראה התנאי של ביידן, שאנחנו לא יודעים פרטים לגביו, אבל צריכים להחליט, רוסיה עם מי? עם ארצות הברית או עם סין? ואם היא בסופו של דבר מפנה את גבה לסין ותשתף פעולה עם ארצות הברית, אז יהיה פתרון אזורי, כן. וגם יהיה ויתור על הסנקציות. ולא, אז יש בעיה. עכשיו אני כבר מוסיף שברוסיה יש מחלוקת קשה מאוד, חלק מהרעשים האחרונים זה ביטוי למחלוקת הזאת. יש כוחות שטוענים שאנחנו הרוסים, ביחד עם הסינים ואיראנים, יוצרים חזית אנטי-מערבית. ויש כאלה שאומרים, בואו נתפשר עם האמריקנים ונפסיק עם
זה. אז אם נסכם, זה לא רק סוריה, יותר נכון, זה כל דבר חוץ מסוריה שמשפיע על מה שקורה שם מצד הרוסים ומצד אלה שנמצאים איתם בקואליציה. ואלה משחקים גלובליים שהאמריקאים גם משתלבים בהם.
רוסיה בכל זאת, יש לה מאחזים בסוריה. זה לא רק עניין של משטר ושליטה במשטר. יש לה מאחזים ויש לה גם
הסכמים. הנמל והבסיס האווירי.
הנמל וטרטוס, וכן, ובסיס קל אוויר. מחמימים שם ליד לדקיה. ומה שחשוב לזה בעצם שליטה על מזרח הים התיכון. והקרב שם הוא בעצם עם המעצמות מערביות. נאטו שולט בים התיכון והים על רוסיה, ולכן חשוב לה להתבסס. וסוריה נותנת לה את הפתרון הזה, אז כמינימום יש לה גם את זה.
ואנחנו עוד נדבר גם על רוסיה-ישראל, שזה כמובן הכי מעניין מבחינתנו, אבל נחזור עכשיו אלייך קרמית כדי לדון בעומק האירועים שם בסוריה. הזכרת קודם שבעצם נוצר איזה מין מצב של כיפאון או סטטוס קוו, על רקע שמירה של המורדים על חלק מהמאחזים שלהם, בעיקר בצפון באידליב. יש שם סוגיה של מעבר הומניטרי, נרצה להבין במה מדובר, מי מעורבים, וגם התפתחויות שקורות ממש בימים האחרונים, דווקא במחוז הדרומי, דרה, שקרוב מאוד לגבול שלנו, מתפתחת שם לחימה, כמו שלא ראינו במשך חודשים, אפילו שנים.
נכון מאוד. אז נתחיל מאזור אידליב עם הסוגיה ההומניטרית. פחות שמעו עליה בישראל, אני חושבת שפחות מכירים בישראל את הנושא הזה, אז אני כן אשמח לדבר בקצרה על סוגיית המעבר ההומניטרי. אחת הסוגיות הבוערות בסדר היום התקשורתי בינלאומי בהקשר הרוסי-אמריקאי ובזירה הסורית. הדיון היה האם להאריך בשנה נוספת את הפעילות של מעבר הגבול לסיוע הומניטרי היחידי שנותר היום בסוריה, מעבר הגבול בין טורקיה לסוריה, נקרא באב אל-הווא. אני מזכירה שאידליב נמצאת, זה אזור שנמצא מחוץ לשליטת המשטר, יש שם משהו כמו 3.4 מיליון תושבים סורים, רובם חיים במחנות פליטים, בתת תנאים, הסרטונים שאנחנו רואים ברשתות החברתיות הם ממש מצמררים ועצובים, תנאי רעב, עוני מחפיר, באמת מצב קטסטרופלי מבחינה הומניטרית. המעברי הגבול האלו פעלו משנת 2014 ובעצם היוו, בעיקר באב אל-הווא, היווה את צינור החמצן המרכזי להגשת סיוע הומניטרי לאוכלוסייה שם. אני מדברת על משהו כמו 1,000 מסעיות שעברו מדי חודש בשנה האחרונה, עמוסות במזון, תרופות ושלל מוצרים בסיסיים שהאוכלוסייה נזקקת, שעברו בעצם במעבר הזה. היו עד ב-2020 פעלו, בין 2014 ל-2020 פעלו בעצם, כמו שאמרתי, 4 מעברי גבול, גם בגבול עם טורקיה, גם בגבול עם עיראק, בגבול עם ירדן בדרום, ואיך לא, ב-2020 רוסיה, ידידתנו וסין החליטו להטיל וטו במועצת הביטחון על המשך הפעילות של המעברים האלה, סגרו 3 מתוך 4 מעברים. זה אומר שנשארנו עם באב אל-הווא. הדיון הדרמטי הזה שהתקיים במועצת הביטחון בחודש שעבר בעצם עסק בסוגיה הזאת, האם להאריך בשנה נוספת. פגישת פוטין-ביידן כבר הזכרנו. אחד הנושאים המרכזיים שעלו שם זה הסיפור ההומניטרי, וביידן גם בפגישה הזאת, גם בפגישות עוקבות שהתרחשו ככה באזור, קדמו לפגישה הגדולה ביניהם, הדגישו את החשיבות בראייתם של המשך המעבר. הם אמרו שזה מבחינתם קו אדום, לא השתמשו כמובן במונח הזה, אבל זה באמת היה איזושהי סוגיה מאוד מאוד חשובה מבחינתם, ואיזשהו מבחן ליחסים העתידיים בין רוסיה לארצות הברית, בעצם ניסינו לבחון את הרוסים לגבי הנכונות שלהם לפשרות. למרבה שמחתם של הסורים בעיקר, ההחלטה במועצת האו"ם עברה ללא וטו, לא מצד רוסיה הפעם, והמעבר הזה פועל, הוא ערך בעצם בשנה נוספת. ואני חושבת שהנכונות הרוסית להאריך את הסיוע לצפון סוריה עשויה באמת להוות צעד ראשון לקראת חידוש והרחבה של תהליכים בילטרליים בין השתיים בנוגע לסוריה, וכמו שצבי אמר, אולי גם יחרגו מהזירה הסורית, ובהחלט נותן כמה נקודות זכות בודדות למוסקבה בראייה האמריקאית, הסיפור ההומניטרי.
ועכשיו אנחנו בעצם עם התפתחות חדשה בדרום המדינה. איך, מדוע, מה בעצם הרקע להתפתחות צבאית אחרי תקופה של שקט ממושך? יחסי. נכון, היו שם, רק נזכיר, כל מיני התפתחויות שהן יותר טקטיות או פיגועים נגד הצבא הסורי, חיסולים של כל מיני פעילים, ונטען שיש שם מחתרת ככה שמקבלת כנראה גם הספקה, ועכשיו מדובר על קרבות ממש. בימים האחרונים יש כרגע איזו הפוגה, אבל מי יודע איך זה יתפתח.
בהחלט. אז באמת מהסוף שבוע האחרון אנחנו שומעים על קרבות מאוד אלימים, אולי הקטלנים שנרשמו, כפי שאמרת, בתקופה האחרונה, בין כוחות אסד, בעיקר דיוויזיה 4, שמי שמפקד אליה הוא מאיר אל-אסד, אחיו של, לבין המורדים, בסיוע מאוד מסיבי של חיזבאללה ומיליציות שיעות. אנחנו עוקבים ברשתות אחרי מה שקורה שם, גם חשבונות של מורדים וגם של הצד השני, וניכר שהדומיננטיות השיעית ושל חיזבאללה מאוד מאוד גדולה, התפקיד שלהם מאוד גדול בהסלמה הנוכחית. ראינו את לוחמי האופוזיציה מגיעים להישגים די מרשימים לעומת מצבם כל כך בעייתי, אבל הם הצליחו להשתלט על מחסומים ביטחוניים של המשטר בפריפריה המערבית של דארה. אפילו לקחו בשבי כמה עשרות חיילים מהמשטר הסורי, יש תמונות מאוד מעניינות של השבועים. ואנחנו שומעים גם על דיווחים של נפגעים רבים, מעל 30 הרוגים, פינויים של אזרחים. היום בבוקר תמונות, סרטונים של אזרחים שפשוט עוזבים את בתיהם עם מעט מהחפצים שהם הצליחו לשאת, ופשוט נמלטים לאזורים אחרים בסוריה. עוד גל קטן של הקורים. ובאמת הקרבות האלה, כמו שאמרת, האזור הזה לא היה שקט. אסד אמנם השתלט עליו בקיץ 2018, אבל זה אולי איזושהי הצצה מאוד מעניינת לאיך נראה שטח תחת שליטתו לכאורה של אסד, כאוטי לחלוטין. ערב רב של גורמים שפועלים בו, מורדים, מה שנותר מהמורדים, ויש שם, אנחנו מדברים מקומיים ושומעים שכמעט לכל משפחה יש נשק בבית, כי אין מי שיגן עליה, המשטר לא מצליח לספר.
זאת לדעתך התארגנות מקומית אותנטית של מקומיים עם נשק בבית שמחליטים, בוא ננסה שוב למרוד בשלטון, או שיש גורם מבחוץ שאולי מספק להם נשק, נותן להם רעיונות, מארגן אותם, כמו שהיה בחלק מתקופת מלחמת האזרחים.
הם מאוד היו מעוניינים שהיה גורם כזה, אין גורם אין כזה גורם עד כמה כזה. שאנחנו יודעים, זה לגמרי התארגנות אותנטית. מה שעולה בשיח של המורדים מהשבועות האחרונים זה שהם לא הסיבה מבחינתם להתקפת המתקפת נגד שלהם, נגד המשטר, זה שהם לא מוכנים לנוכחות השיעית באזור הזה, למיליציות, באמת אנחנו מכירים את ההתבססות השיעית בסוריה בכללותה ובדרום בפרט, הם לא רוצים לראות שם את האיראנים, הם לא רוצים לראות את חיזבאללה ולא את המיליציות השיעיות. אגב, בהסכם טיוטה להסכם הפיוס שהמורדים פרסמו אתמול, הם מבקשים לראות יותר נוכחות של גייס 5. גייס 5 אומנם רשמית משוייך למשטר, אבל מי שבעצם שולט בו ומשפיע עליו זה הרוסים. מוכנים, מבקשים לראות יותר נוכחות רוסית ולא נוכחות של המשטר או של המיליציות השיעיות.
וזה כמובן גם משפיע עלינו, כי אנחנו בישראל מודאגים מהנוכחות הגוברת של איראן ושל המיליציות הפרו-איראניות ושל חיזבאללה באזור הזה של דרום סוריה, ובכלל גם במקומות נוספים שבהם משתמשים במתקנים או מחסנים כדי לספק נשק, כדי לפתח אמצעי לחימה. וזה מחבר אותנו בחזרה לסיפור רוסיה, ואיך נאמר, קולות הרקע שנשמעים בימים האחרונים בעקבות דיווחים על גל תקיפות שמיוחס לישראל. קודם כל, מה נשמע בדיווחים האלה מרוסיה, ומה הרקע לסיפור?
בואו נתחיל קצת ממה שנקרא תולדות הנושא. לפני 6 שנים הופיעו הרוסים, ואם עד אז גם לא היינו בגן עדן, אז פתאום נוצרה לנו מה שנקרא דילמה בלשון המעטה. כי הופיעה מעצמה, צבא של מעצמה זרה על גבולנו, הרגיש ביותר מצד אחד, ובמה שנקרא בידידות ואפילו בקואליציה עם גדולי אויבינו. זאת אומרת, בסופו של דבר עם איראן ועם חיזבאללה, שהתרוצצו בסוריה, ועכשיו קיבלנו גם את תמיכה מעצמתית, ויש דילמה לישראל ואיך חיה עם זה. מנגד אבל, זה בשביל פרופורציה אני אומר את זה, מנגד שרוסיה מגיעה לאזור ומתייצבת בסוריה להתמודד עם אתגריה ההיא, וצבא אגב מאוד, מה שנקרא כוח צבאי מאוד מצומצם, יש לה פה בעיה הפוכה, זאת אומרת מבחינה, כפי שאנחנו רואים, יש לה פה מעצמה צבאית על הגבול, שעם נחישות מוכחת. שהיא מוכנה ליישר מבט ולהגן על האינטרסים שלה גם בכוח, וכוונה לישראל. עכשיו איך רוסים מסתדרים בשטח יחד עם ישראלים שגם חוששים, ושני הצדדים מצאו שפה משותפת. זה הרקע. זאת אומרת, במשך שש שנים קיים אליבא דתקשורת זרה, יש איזשהו הסכם רוסי-ישראלי, שלפיו ישראל הבטיחה לא להתערב במלחמת האזרחים הסורית ויכולה, ולא להפריע לרוסים לעשות שם את הסדר כפי שהם מבינים, ולעומת זאת היא לא מבטלת על האינטרסים ביטחוניים שלה, והיא מנהלת המלחמה או לחימה נגד איראן, נגד יעדים איראנים בשטח, זה מה שאנחנו מכנים הבאם, וזה נמשך כבר כמה שנים טובות, על פי אותם המקורות, בהבנה טובה גם בין ממשלות של שתי מדינות. זה הרקע. אז לכן, לאחרונה, בערך לפני שבוע וחצי, התבשרנו שיש כביכול יירוטים של נשק ישראלי, זאת משוגר לטריטוריה הסורית ממקומות אחרים, על ידי כביכול הגנה האווירית הסורית, ומי שמודיע על כך זה הרוסים. בתרועה רמה שהנה הסורים, המערכות האלה והאלה, מצליחות ליירט חימוש כזה וכזה, ויש לזה משמעויות. מה שצריך להיות? זה שינוי כיוון. ואז כמובן כל התקשורת הרלוונטית והלא רלוונטית הצטרפה למקלה, ויש פה תופעה מעניינת. הרוסים, רוסיה הרשמית שותקת, חוץ מהודעה אחת מפוקפקת של איזה קצין בחמימים שם, במה שנקרא מטה פיוס, שהוא יושב דרך קבע, והוא הודיע שאכן סורים ירתו כך וכך טילים ישראלים. לא היה שום, לא הייתה שום התייחסות רשמית, אבל לעומת זאת התקשורת מלאה בהתייחסות שליליות נגד ישראל. ואיומים, והגזמות, וקריאת נקם, ועוד כאלה וכאלה ביטויים, שזה בעצם סוג של קזוס בלי.
מה בוער להם עכשיו?
מנגד, לא ראינו שיש משמעויות בשטח. זאת אומרת, עד כמה שאנחנו מצליחים להבין, לא הייתה שום הודעה שלילית מבחינת הרוסים כלפי ישראל, והקשר, כפי שתיארתי אותו קודם, נמשך.
הודעה שלילית, אתה מתכוון לדוברות של הנשיא ושל הממשלה או משהו כזה?
אלה שותקים.
אוקיי.
אבל מי שמדבר זה כל מיני גורמים שבאים לידי ביטוי בתקשורת.
אז מי הם אותם גורמים? זה מה שאנחנו מנסים להבין.
א', קודם כל אנחנו לא יודעים בוודאות, אנחנו מניחים.
משערים, כן.
משערים. משמע צריכים. א', זה יכול להיות הצגה, כי ברוסיה שום דבר לא קורה עצמאית. תמיד זה מנוהל מאיזשהו מקום מלמעלה. כמינימום יש שם מחלוקת בין המשטר המרכזי לבין מה שנקרא מערכת חוץ וביטחון. מערכת הביטחון לא אוהבת אותנו, לאורך כל הדרך. בכל הזדמנות יש באמת השמצות והגזמות, ואני מזכיר את הפעלת האילוש של 20, עם כל מה שהיה כרוך בכך, ומשך חודשים הם רדפו אותנו, והם חזרו כנראה גם הפעם על אותו עניין. למה? זאת שאלה טובה. אז עכשיו יש כמה גרסאות. יש גרסה מינימלית שזה ניסיון לאתגר את הממשלה הישראלית חדשה כדי לשנות את ההסדר, הם לא מרוצים להסדר. אפשרות אחרת היא שבסופו של דבר יש איזשהו ניסיון פנימי רוסי, חלק של התמודדות על מה שנקרא ירושה, קרב ירושת השלטון, או כל מיני כוחות שעולים ומנסים לנצל את הנושא הישראלי או הסורי, כדי בסופו של דבר לערער את היציבות וכדי לקרוא לכל מיני תהליכים, אפשרות נוספת. ואפשרות שלישית, וכנראה גם העיקרית, שהרוסים מבשלים איזשהו הסדר עם האיראנים ועם השחקנים האחרים, ואולי גם בידיעת האמריקנים, ומנסים ליצור איזשהו אפקט שהנה הם שולטים במצב, ובפועל הם מנסים להשיג איזה שהם דברים, ומעברים כנראה במקביל מסרים לישראל, וזו השפה, שאנחנו, אל תקחו אותנו ברצינות מדי. ככה זה נראה לי כרגע.
אבל כמו שאתה מתרשם, זה לא מסר שמגיע מהקודקוד, וגם לא צפוי להשפיע בצורה דרמטית על מצב היחסים.
נכון, לשלב זה נכון. לפי התגובה הישראלית, זאת אומרת, ישראל לא מתרגשת, ומעבירים מסרים לתקשורת ישראלית, שהכל בסדר, אני מבין מזה שמבינים שם את המצב כאשורו, ולכן הערכה היא, כנראה שלרוסיה יש אינטרס להעביר תמונת קרב מסוימת לפרטנרים שלה באזור, אולי גם לכוחות או שחקנים בבית, ואולי גם למערב, ומשחקים את המשחק שלהם. ואמרו לנו להירגע, אז אנחנו נרגעים.
טוב, נשארנו עם השחקן שמטריד אותנו, והוא בעצם ברקע לכל מה שנאמר כאן, וזאת איראן. עד כמה איראן מעמיקה, מרחיבה, מבצעת מהלכים במסגרת מה שנקרא ההתבססות האיראנית בסוריה, איך זה בא לידי ביטוי, וגם איך זה פוגש אולי את ההתפתחויות שעליהן שוחחנו קודם לכן, ענייני הלחימה בדרום סוריה, בדרה, כולל סוגיית תיק הגולן, וגם נזכיר שלפני ימים אחדים, כשהותקפה הספינה מרסר סטריט באזור מפרץ אומן, דווח בתקשורת האיראנית שזה קרה בתגובה לתקיפה שיוחסה לישראל במחוז חומס בסוריה. האם יש בזה ממש?
באמת, הנושא, ההתבססות האיראנית, סוגיה שבהחלט מטרידה וגם מעסיקה אותנו מאוד כחוקרים. ההתבססות נמשכת. אותו חזון ארוך טווח של האיראנים להתבסס בסוריה, לייצר חזית נוספת, בין היתר נגד המאבק בישראל, עדיין נותרה בעיניה. מה שהשתנה זו השיטה. אנחנו מזהים שינוי שבא לידי ביטוי במספר היבטים באותה אסטרטגיה איראנית. קודם כל יש פחות איראנים, אם בכלל, בדרום ככל הנראה הם בכלל איראנים, נוכחות ישירה פיזית של גורמים איראנים. הם מאוד צמצמו את הנוכחות האיראנית בסוריה בכללותה. מה שכן יש זה כמובן חיזבאללה ומשהו כמו 30 מיליציות שיעות בדרום. אז הם בהחלט נוכחים בדרום. אבל בשנה וחצי האחרונות אנחנו רואים בעצם יותר ניסיון איראני להישען על מקומיים, על סורים מקומיים. מתחילים להקים מרכזי גיוס, גם ליד דמשק, גם במזרח, גם בדרום, ולנסות לרתום את האוכלוסייה המקומית, את הסורים המסכנים, שבאמת במצב כלכלי נוראי, האיראנים אלופי העולם בלנצל את המשברים כלכליים ולנסות לתת הטבות חומריות כדי לרתום אותם לצידם ולהגביר את ההשפעה. אז זה ככה שינוי אחד, יותר הישענות על מקומי מאשר על כוח אדם, בטח איראני, אבל גם מיליציות שיעות. דבר שני שאנחנו רואים מפעילות מאוד אינטנסיבית, מסיבית בדרום, אנחנו רואים את האיראנים מעתיקים במידה רבה מאמץ למזרח סוריה. כל אזור הגבול עם עיראק, דיר אזור, אבו כמל, נוכחות גוברת, soft power, hard power, התבססות על כל רבדיה, רב מימדית, הקמה של אוניברסיטאות, בתי ספר, סופרמרקט, באמת איפה שהאיראנים יכולים להשפיע ולחלחל, הם פועלים. דפוס שלישי שהוא יחסית חדש, אפשר גם לדבר משהו כמו שנה שאנחנו מזהים אותו בצורה דומיננטית, זה הקמה של רשת הברחות סמים. סוריה הפכה למבריחת הסמים הגדולה במזרח התיכון כנראה.
כן, נזכיר שגם כשיש סנקציות כלכליות על המשטר, וכשהמצב הכלכלי גם כך בחירה, אז זה אולי תור הזהב של מבריחים בכלל ומבריחי סמים בפרט.
בהחלט. זה גם אחד מהדרכים של איראן להמשיך לממן את ההתבססות. הם הרי ניצבים בפני כל כך הרבה אתגרים, מצוקות כלכליות, גם איראן, כן? מבית, הקורונה, החיסולים, המב"ם, לא פשוט לאיראנים, אין דיאט, הם ממשיכים בשלהם. למרות המגבלות האלה, אנחנו עדיין מזהים פעילות מסיבית בדרום. שוב, בעיקר דרך חיזבאללה ואותה מיליציות שיעות. הזכרנו שהשטח הזה הוא מאוד מאוד כאוטי. מי שדווקא מרסן אותם במידה מסוימת, כן? לא נבנה עליהם כישראלים, אבל זה באמת הרוסים. שם אנחנו רואים תחרויות מקומיות ועימותים מקומיים בין גורמים בעלי דומיננטיות או השפעה רוסית מול גורמים שהם יותר מזוהים עם איראן. אז בהחלט הסיפור הזה קיים ובולט. אני אציין שיש ויכוח מאוד מעניין בקרב החוקרים גם בישראל וגם בחול על היקף ההתבססות. יש אסכולה שטוענת שהדרום לא מעניין. הדרום לא מעניין, הוא לא בראש סדר העדיפויות של האיראנים, והנה אמרתי הם מעתיקים מאמץ למזרח. המחקר בישראל ובכלל במערכת הביטחון יש נטייה להסתכל על התבססות האיראנית יותר משמעותית בדרום, אבל יש על זה מחלוקת שהיא מאוד מעניינת.
ורק בקצרה לגבי הקישור לתקיפת הספינה, את מזהה איזשהו מאמץ של האיראנים לשנות את המדיניות שלהם, להגיב בצורה חריפה על תקיפות שמיוחסות לישראל בסוריה?
אנחנו רואים את זה, זאת אומרת, כן, היום ההנחה היא מקובלת שיש קשר, גם היו לא מעט התבטאויות על הקשר בין שתי התקיפות הישראליות באזור אל-קוסר לבין הסיפור עם הספינה. מבחינת האיראנים, ואנחנו מכירים את השיטה הזאת, זה חרב מפתוחה. זה כל הזירות פתוחות, מלחמה פתוחה.
לא רק בתחום סוריה.
לא רק בתחום סוריה, אנחנו רואים את זה גם מול המיליציות השיעות נגד התקיפות האמריקאיות, נגד יעדים אמריקאים בעיראק. אז כל הסיפור הזה מבחינתם הוא אירוע פתוח, אבל אין כוונה להסלים. לדעתי הם קצת מביאים חרטה על האירוע.
כן, טוב. זה כבר אירוע שאנחנו נדון בו, אני מניח, בנפרד. אז לסיום, בקצרה, דברי סיכום שלכם, על מה כדאי לשים את הדגש, למה כדאי לשים לב בסוריה בתקופה הקרובה, נתחיל איתך צבי.
ראשית, כדאי לעקוב אחרי הרוסים, בסופו של דבר אנחנו לא מבינים עד הסוף את המהלך האחרון. יש להניח שיש להם איזושהי תוכנית או משהו מתבשל בנושא הזה, וחשוב שנהיה בעניינים. בנושא איראני, איך שלא יהיה, יש התמודדות או עימות אפילו רוסי-איראני, וישראל לא הפריע לרוסים, להפך, התקיפות הישראליות, מבן ישראלי היה מבחינתם דבר מועיל, לכן קשה לי לראות איך שמבטרים על זה עכשיו, אז יכול להיות שיש פה איזושהי פרשנות אחרת נוספת, הרוסים מנסים לעשות עכשיו איזשהו מהלך שהוא שינוי סדר, לפחות בסוריה בנושא הזה, ויכול להיות שזה מביא אותם לאיזשהו עימות גם עם האיראנים, לא הייתי פוסל גם את זה.
אני חושבת שהמציאות הנוכחית בסוריה, ודיברנו עליה ארוכות, מחייבת את מקבלי החלטות בישראל לקיים חשיבה מחדש על האסטרטגיה. יש כאלה שהתענו שאין בכלל אסטרטגיה קוהרנטית כלפי סוריה היום, אבל ישראל צריכה להכיר במציאות של 2021, והיא סוריה מפורקת, מחולקת לאזורי השפעה, ולהתחיל לחשוב דיפרנציאלית. לא לגבש אסטרטגיה רבתי על כל סוריה, אלא להתאים אסטרטגיה למרחבים השונים, לשחקנים השונים ששולטים בעצם בכל אחד מהמרחבים האלו בסוריה, באופן שישרת את האינטרסים של ישראל. מבחינתי זה אומר מעבר מאוד משמעותי ממונו, מפעולה עצמאית ישראלית, מב"ם, תקיפות צבאיות, להתחיל לחשוב במולטי, במונחים של מולטי, שיתופי פעולה גם עם גורמים מקומיים, לנסות לייצר איזשהו שיח כדי לצמצם את ההשפעה האיראנית בסוריה, ולייצר השפעה גדולה יותר פרו-ישראלית. שיתופים אזוריים, שיקום מדינות המפרץ בתמורה לצמצום ההשפעה האיראנית, וכמובן להיות חלק מהשיח הבינלאומי על אודות הסוגיה, המשבר בסוריה, תאום, המשך התאום עם רוסיה וכמובן עם ארצות הברית.
אז בזאת סיימנו, תודה רבה לשניכם, צבי וכרמית.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.